באותו רגע, הראש שלי התמלא בסרטים. מה אם יש בהמשך בידוק דרגונים שמעביר רק אזרחים? דמיינתי איך שני עובדים במסכות מתחילים לרוץ אחריי וקוראים לי שטופ, שטופ, ואני רצה, אני מפילה אנשים ועוברת את כולם החוץ על הרחוב, או אולי כדאי לי להתגנב לתוך מזוודה ענקית עד ליציאה לשדה, או שאני יכולה לראות כמו מקומית, אני אשחק עם הטלפון, לראות כאילו אני עסוקה, רק עוברת פה, אני אזרוק כמה מילים בגרמנית, מה אני יכולה להגיד? ריץ מיין פאס, או שאני יכולה לשחד מישהו, כמה כסף בכלל אני צריכה כדי לשחד מישהו?
2,368 קילומטרים. סיפור על אהבה, קורונה וגעגוע. עורכת ומגישה, דניאל מאורר.
ברוכים הבאים לפרק השלישי והאחרון לבינתיים, בסיפור של איזבלה ושלי. המסע שלנו, שהתחיל בטיול בשביל ישראל, המשיך לרגע שבו בחרנו אחת בשנייה למרות הריחוק הגיאוגרפי, ונעצר כשהקורונה סגרה לנו את השמיים, מגיע לרגע הזה ממש. כמו ששמעתם, אני בשדה התעופה בווינה, לא יודעת אם יתנו לי להיכנס, יעצרו אותי, ישלחו אותי חזרה לישראל, אין לי מושג מה עומד לקרות. אבל לפני שאתם ממשיכים איתי את הדקה הזאת, אם לא שמעתם את שני הפרקים הקודמים, אז אני מציעה שתשמעו אותם עכשיו. הקישור אליהם נמצא בתיאור של הפרק הזה. אני הולכת מהר ומסתכלת לצדדים. הלב שלי דופק כי אני פשוט יודעת שעוד כמה מטרים אני מגיעה לעמדה של משטרה אוסטרית או אנשי צבא. אני יודעת שהם מחכים לי, אני מרגישה את זה בגוף שלי. אבל אין כלום. אני עוברת את השלטים שמכוונים לטיסות קונקשן, את השלטים לאיסוף הכבודה, ומגיעה לשלט שאומר בשבילי הכל. אוסגנג. יציאה. זהו. זה נגמר. זה נגמר. אני עדיין מרגישה את האנדרנלין בגוף, בברידים שלי, בשרירים, כי כאילו אני כבר במות של מלחמה שאני לא יודעת איך לצאת ממנו. אני כבר רואה בראש שלי את איזבלה עומדת בצד השני של הקיר הזה, ואני מרגישה איך רגיעה עוטפת לי את כל הגוף. ואיתה גם עייפות. עייפות נוראה של 16 שעות. זהו, אני בחוץ. אף אחד לא עוצר אותי.
I canceled work for this day because I thought that you would arrive in 12 in the noon, coming from Greece. And when it turned out you would only arrive in 6 in the evening, I needed to find a way to keep myself busy. So I arrived far too early with blue color toenails, the fifth outfit I tried on, and a picnic bag full of food you said you were looking forward to. While I was wondering if the burrata and beers will stay cold, I was looking at the slightly see-through exit doors, trying to figure which shadow is yours. I really couldn't wait to see you, but I wasn't nervous anymore. I had this nice, secure feeling of just picking you up, like you're coming home.
אני לא זוכרת הרבה מהרגע שראינו אחת את השנייה. רק שיצאתי דרך הדלת הגדולה, ראיתי אותך, ולא האמנתי. אבל באמת לא האמנתי, זה היה לי פשוט מוזר. אחרי המסע המטורף הזה שעברתי, לעמוד מולך, נראית לי כל כך גבוהה פתאום, הפנים שלך שאני מכירה כל כך טוב באותה נשימה, גם נראו לי כל כך זרים. וזה הפתיע אותי, כי הייתה לי תמונה יפה בראש, אנחנו מתחבקות, בוכות, אבל זה לא קרה.
I think seeing each other was never the way we imagined it. It was just always too long that we didn't see each other. Too long to remember your voice. Too long to remember your smell. But what I appreciate is that we always recognize this in the same way. And just let it be.
עמדתי מולך, חייכת ולקחת אותי החוצה מהשדה. הורדנו את המסכות, התחבקנו כמה דקות, והרגשתי זכותה. כאילו אני לא מסוגלת להתמסר לרגש, לרגיעה, כי פשוט הייתי עייפה. אז ישבנו על ספסל מול הכניסה לשדה התעופה, ולא היה לי כל כך מה להגיד. הרגשתי כאילו הראש שלי עדיין במלחמה, בשדה התעופה, והגוף שלי כאן, איתך, על הספסל. זהו, סיימתי, הגעתי. אבל לאט לאט שמתי לב לשמש, הרגשתי את הרוח ושמעתי את הגרמנית. לאט לאט נרגעתי והתחלתי להפנים שאני פה.
I could see that you were super exhausted, so we just got into a taxi and sat in the back there silently hugging each other while you started to close your eyes, finally getting calm after this crazy long travels.
איכשהו הדבר הטבעי ביותר שהיה לי לעשות זה לשים עליי חרוש ופשוט להירדם. המונית הורידה אותנו בפארק ליד הבית. התיישבנו על הדשא ליד פסל אירופאי קלאסי כזה של משורר מהמאה ה-18, ואיזה, כי ככה אני אוהבת לקרוא לה, פרסה לנו פיקניק מפנק, והירמנו לחיים עם בירה.
We really had a nice time in the park. But now you cannot continue to tell the story anymore. Because after we got home, I went to the kitchen to get a glass of water, and when I came back to the living room, I found you already sleeping on the couch.
כשחשבנו שהצרות נגמרו, הקורונה, שדות התעופה, ההגבלות המעיפות של כל מדינה, מעברי גבול, מסמכים, נאלצנו להתמודד עם משהו אחר לגמרי. כשהייתי עוד בארץ, גבי, דודה של איזבלה, חלתה בסרטן. בהתחלה התגברה עליו, אבל הוא חזר. באותו שבוע שהגעתי לוינה, כשאיזבלה כבר חודש וחצי מתמודדת עם נסיעות למשפחה בזלצבורג שאורכות 5 שעות הלוך חזור, הצטרפתי לרכבת הרים רגשית לא פשוטה. כי באופן קבוע, בכל חודש אוגוסט וספטמבר נסענו אל גבי ואל המשפחה. ישנו אצל ההורים של איזבלה, וכל צהריים ביקרנו בתורות את גבי. היא מאוד השתדלה לדבר איתנו באנגלית, בגללי, אבל היה ממש קשה להתמיד. כל פעם הצוות הרפואי נכנס והשיחה התגלגלה בחזרה לגרמנית. נורא רציתי להיות חלק, לעזור, אבל היו פעמים שהייתי צריכה שקט מכל המילים האלה שלא הבנתי.
These times taught me some things that I cannot really put in words, but one thing that I learned from Gabi is to stay optimistic as she was her whole life and to make the best out of every situation. La vita è bella, life is beautiful. That is her motto. So, in her spirit, I went for what was clear for me from the beginning. It was a situation that you and I were standing in a bus. It was 13A, really famous bus line in Vienna, as you know. And we were leaning against the window, hugging each other. I looked into your eyes and I couldn't hold myself back to just ask you, the woman I fell in love with in the second that I met her, the woman that is always by my side, supporting me, the most special woman, you, to marry me. And you said yes.
אם זה לא היה קורה באמצע נסיעה באוטובוס, זה כנראה היה קורה במקום מקרי אחר, כי כאלה אנחנו. זה לא תמיד משנה איפה אנחנו נמצאות. הרגעים האלה לפעמים פשוט נוצרים מעצמם, ובמקרה הזה הם הפכו נסיעה רנדומלית לרגע קסום שלא נשכח. אז ברור שאמרתי כן. ידעתי שאת המשך החיים שלי אני ממשיכה כשאת לצידי ואני לצידך. כי כשאני איתך, יש לי תחושה של בית, וכשאני חושבת על זה עכשיו, זה המקום היציב שמחבר בין הבית בווינה לבית בראשון לציון. אז קבענו יום מיוחד שבו נקנה טבעות ונחגוג באופן פשוט, כמו שאנחנו אוהבות. תכננו בהתרגשות גדולה את היום שלנו. התחלנו במסעדה טובה והמשכנו לחנות התכשיטים הראשונה שאיזבלה חשבה עליה. נכנסנו לחנות, חנות יוקרתית. הרגשתי לא נעים לרגע שאני עם כפכפים וגופייה, אבל איזבלה, כשהיא חדורת מטרה, היא לא רואה שום דבר אחר. היא התחילה להתלהב ולעבור בין המדפים. היא הצביעה על כל מיני טבעות, בזמן שהמוכרת שמה עלינו עין. ראיתי אותה. בטח נראינו לה כמו ילדות שמשחקות בכאילו.
Only when she sensed that we were serious, she started to get really nice. And then we tried different kind of rings.
אני הייתי בטוחה שאת הבת היעלום אני לא רוצה. אבל אז...
I took your hand.
שמת את הטבעת על האצבע שלי.
And then...
אמרתי, אוקיי, this is the one.
We walked out of the shop a little overwhelmed by our feelings, like we didn't know how to act with the diamond in our hands. So we just sat down in the middle of the street and first things first, took a picture of us.
דניאל, את באוסטריה, ואני מקבלת הודעה ממך, ואז אני רואה תמונה שלך ושל איזבלה. איך שאני רואה את התמונה? אמהות ישר יודעות, אני ישר ראיתי. התרגשתי מאוד, שלחתי לאבא, ואני אומרת לו, תראה את התמונה, תראה איזה יופי. הוא אמר, כן, תמונה יפה. אמרת לו, זהו? אתה לא רואה משהו מיוחד? הוא אומר, לא, מה? אמרת לו, תסתכל על האצבעות. איזה יופי!
למחרת נסענו לזלצבורג והתרגשנו לספר לגבי ולהורים של איזבלה על הטבעות.
They came home and after they visited Gabi and we had dinner and after some minutes I saw the same glittering on their fingers and I thought, "Wow, what happened now?"
And then, "Is it really that what we think? Is it you're engaged now?" And then we were so happy and we needed to celebrate. We opened a bottle of Prosecco and celebrated that immediately.
חשבנו מה הדרך הכי טובה לחגוג אותנו. אז בשבוע הזה החלטנו שאנחנו חייבות לנצל את הצדדים החיוביים של הקורונה. אז חשבנו שזה זמן הכי טוב להיות במקומות הכי מתוירים בלי התיירים. אז לאן ניסע? קיבלנו את הרכב של אמא של איזבלה. וולסווגן, או כמו שאיזבלה מתקנת אותי תמיד לגרמנית VW, גדולה כזאת שאפשר לפרוס מזרן מאחורה, ופשוט נסענו דרומה בקרוון מאולתר, והרגשנו כאילו אנחנו באיזה וולסווגן ישנה כזאת של ה-60s, מבסוטות מהחיים. פקל קפה ליד מים כחולים שקופים.
ורונה.
פרושוטו ופנין.
צ'ינקווטרה.
ערים ריקים מאדם והפירול שפריץ ליד הים.
דולומייטס.
טיולים בערים ואפילו פסטיבל ג'אז. היי, אבא שלי.
היי רוי, מה קורה?
התקשרתי אלייך, רציתי לראות מה קורה איתך, מה עם איזה, ומצאתי אתכן באמצע נסיעה באיטליה, על איזה 130 קמ"ש, ביקשתי שתדליקי את המצלמה, ואני רואה נופים מטריפים שעוררו לי חזרה את חוש הגעגוע לאיטליה המדהימה ולבת הבכורה שלי שמבלה וחוגגת וחורשת את אירופה כמו שרק אני רוצה לעשות. לא רק אני, גם אני רוצה לעשות.
השיחה הזאת עם אבא החזירה לי מחשבה שקצת שכחתי ממנה. כמה מזל וכמה זכות יש לי להיות כאן עכשיו, כשבכל העולם אנשים לא יכולים סתם ככה לצאת לחופשה. אחרי כמה ימים נסענו לאגם גרדה שבאיטליה. למרות שהיינו באיטליה, כל מה ששמענו מסביב היה רק גרמנית. ואז הבנתי שבשבילם זה כמו נסיעה לאילת. האילת של הגרמנים. ערב ראש השנה הגיע. אז הלכנו לכפר קרוב כדי לקנות דברים לארוחת החג, וחזרנו עם תיק מלא בדברים טובים. יין, ירקות, כמובן דג ותפוחים. ובגלל שלא מצאנו דבש בשום מקום, הסתפקנו בשוקולד. מה לעשות? תנאי שטח. ועם כל זה, האגם שמולנו, ההכנות לחג, איזבלה שלידי, למרות שאני חילונית גמורה, התרגשתי. כי אני מאוד אוהבת לחלוק מסורות ותרבויות עם איזבלה. אחת המסורות הפעם הייתה התשליך. בדקנו באינטרנט מה בדיוק עושים ולמה, וזה פשוט קרץ לנו נורא. הרגשתי את האווירה של החג גם באיטליה, רחוק מהבית. למרות שברחובות אנשים התנהלו כרגיל, הרגשתי מיוחדת, כי לא רק שאני בחופשה, אני בחופשה עם אהובתי, ואני עומדת לחגוג בפעם הראשונה את ראש השנה בחוף אגם עם אמצעים מינימליים. איזו הזדמנות מדהימה.
While you organized the groceries, I started to collect some stones and prepared paper for the tashlich. And when the sun set, we were on the dock above the water, throwing the stones for what we want to leave behind. and burning the paper with our wishes for the next year on them in the candle.
בלי המשפחה שלי, בלי התפילות והברכות, בלי לעמוד כשהדוד עמי מתחיל לברך, הרגשתי כל כך מחוברת לזהות שלי, ביחד עם איזבלה. והכיף לא נגמר. ארגנו לנו פינה על חוף האגם כדי להתחיל להכין את ארוחת החג. פתחתי את המנגל החד פעמי שקיבלנו מאבא של איזבלה. הדלקתי את הגפורים, והנייר הדליק התחיל להישרף. אנחנו עוקבות אחריו עם העיניים, הוא חושף מהר את כל הגחלים השחורים. איזבלה ואני מסתכלות על המנגל, מחכות לאיזה להבה, משהו, וכלום. קר. או-או, לא ידענו מה לעשות, יש רק אבנים מסביב. אבל אז חשבתי, נו מה, אני ישראלית. לדעת לנפנף זה א' ב'. לקחתי נייר טואלט, שמן, והתחלתי לעבוד. בינתיים, איזבלה הוציאה את הדג מהשקית, וגילתה שהוא לא מפולט. היא בחיים לא נקטה דג. אמרתי לה שאני נורא מצטערת, שזה הגבול שלי, והיא חייבת לעשות את זה, בשביל שתינו. והיא עשתה את זה, עם כף. בזמן שאני מנפנפת, אני מסתכלת עליה מהצד, פותחת שקית, חותכת את הבטן של הדג עם הסכין החדה, מוציאה את כל הבפנים עם הכף, הולכת לאגם, ממלאת מים בכוס ושוטפת את הדג. היא פשוט שיחקה אותה. בינתיים כל הגחלים שבמנגל באו. הרגשתי כאילו אני מייצגת את כל עם ישראל באותו הרגע. שמנו את הדג על האש, ומבחינתנו... זה היה הנס של החג. דרך טובה להתחיל את השנה הזאת.
The next morning we came back to Salzburg to bring back my mom's car and visit Gabi. We sat in her terrace drinking Aperol Spritz, a ritual she holds on to on a daily basis, and telling her stories about our vacation. We could see how much she enjoyed this, and she even shared holiday memories of hers with us. It is fascinating how every time I see her, I find her eyes sparkling, full of life, finding her with the will and power to have the best possible time considering her disease. I like to think back to this moment because it was the last time she could really talk. After this, it was mainly hugs and holding hands. And a few days later, almost 2 months after her 64th birthday, was the 30th of September 2020. Gabi fell asleep and she didn't wake up again.
כשחזרנו לווינה, חזרנו גם למציאות. היו לנו חודשיים קשים עם ההתמודדות של גבי עם המחלה. ואחרי שהיא הלכה לעולמה, הרגשתי בלב כמה הנוכחות שלי ליד איזבלה חשובה וטובה, כשאני יכולה לחבק אותה, ואפילו פשוט לשתוק איתה, ביחד, זו לצד זו.
I'm really glad and thankful that you, Daniel, had the chance to be with me all this time. And so thankful how you supported me.
קלטנו שהזמן שלנו יחד הולך ומתקצר. בקרוב התחיל שנת לימודים חדשה, ויש לי עוד מבחן בדרך, אבל אז התחיל סגר רציני בישראל, שרק החמיר את ההגבלות לגבי מדינות אחרות. חשבנו שאולי יהיה לנו קצת יותר זמן ביחד, אבל אז עידו, החבר הטוב שאיזבלה הכירה בהודו, התקשר להזהיר שאוסטריה מסומנת ברשימת המדינות האדומות. זה סימן רע. סימן רע מאוד. כי זה אומר שיש לנו שתי אופציות. האחת היא שמחר אטוס חזרה הביתה, אכנס לשבועיים בידוד ואתחיל את שנת הלימודים שלי, או שנחפש מדינה ירוקה עכשיו לשבועיים הקרובים ואחזור ישר ללימודים, בלי בידוד.
I immediately started to do my research again. I needed to find out into which green country can we enter coming from Austria and in what conditions. And I found out that we could arrive to Germany with a negative PCR test. It was an easy decision to spend more time in Germany together before saying goodbye too fast and too early. So excited and very nervous, we took a train to Berlin from where both of us had a flight back home. You back to Israel, me back to Vienna. You again had the option to fly over Greece or Turkey and we quickly decided no Greece anymore.
זאת הייתה הפעם הראשונה שלי בברלין. ירדנו מהרכבת וגילינו מזג אוויר חורפי. שלכת, רוח, בקיצור, דיכאון. כל האפור, כל העננים, הרוח, כל המגעיל הזה, סימל בדיוק את העצב שהיה לי בלב. כאילו ברלין הרגישה אותי ושמה לי את המציאות מול הפרצוף. יש לך עכשיו שבועיים אחרונים עם אהובתך, כדאי שתהני, כי אין לך מושג מתי תראי אותה שוב. ההגבלות של הקורונה כל הזמן משתנות. עוד מעט התחילו עם החיסונים בארץ, אבל מה עם אוסטריה? אין לנו מושג מתי זה יקרה ובכמה זמן, וגם אם איזבלה תהיה מחוסנת, מאיפה אני יודעת אם היא תוכל להיכנס לארץ? ואיך לזזל נוכל לתכנן חתונה ככה? אז החלטתי להשתיק הכל, ולהתעלם מאפקט הזמן.
But you cannot ignore time. The last morning arrived eventually.
ויותר מזה, פספסנו את השעון מעורר וקנו מאוחר ממה שתכננו.
I felt so stressed because we had plans for this morning. How should they fit now?
לא יכולתי להתעלם מזה שאת מתוחה ולחוצה. כשאת במצבים כאלה, את כולך חדורת מטרה להצליח לעשות הכל בצורה הכי מהירה ויעילה שיש. זה נהדר. אבל לפעמים זה גם אומר שאני לא יכולה לקרוא אותך, רגשית. השעון המאיים הזה, 8 שעות הופכות ל-4, שהופכות ל-3, לשעתיים אחרונות ביחד. וזהו. נגמר לנו הזמן.
We packed as fast as we could and went down to pick up coffee and breakfast.
כשסיימנו את הקפה וארוחת הבוקר, המונית שלנו כבר הגיעה.
The taxi driver talked a lot.
לנהג המונית היו אנרגיות טובות מדי. זה פשוט עצבן אותי. רציתי שהוא ישתוק. למה הוא כל כך שמח עכשיו?
Even though I wanted to leave this man behind, I got more scared with every meter we came closer to the airport. So scared to step out of this car.
וכשהמונית עצרה, הסתכלנו לרגע אחת על השנייה, וידענו שזה פשוט חייב לקרות. הזמן לא מחכה לנו.
From here we needed to go to different directions. You to the security check.
ואת לקומה של הרכבת התחתית.
We pushed the goodbye to the latest possible moment.
התחבקנו.
We kissed.
בכינו.
We wiped off each other's tears.
אפילו ניסינו לעודד אחת את השנייה.
And then you walked me to the elevator.
זאת הייתה מעלית מודרנית כזאת, כולה עשויה מזכוכית.
Dissolving from you felt like ripping apart.
יכולתי עדיין לראות אותך דרך הדלתות השקופות.
And then you were disappearing to the ceiling.
ובחצי שנייה את נלקחת ממני. אולי עכשיו יש לכם קמצוץ של הרגשה ממה שאנחנו חווינו באותו הרגע. חצי שנייה שהעבירה אותנו ממקום שבו אנחנו ביחד לחור שחור, לריק. משהו נתלש ממני, כאילו יצא מתוך הגוף שלי והתרחק שנות אור ממני. אני מניחה שזאת אהבה. אחרי הפרידה הזאת, בחודש נובמבר, הופתענו לגלות שזה היה רק קצה המזלג, כי הגבלות נעשו חמורות יותר. לא הייתה לי שום אפשרות להגיע לאוסטריה בלי לשלם המון כסף, לטוס בטיסות קונקשן מאוד ארוכות ולחזור לבידוד בארץ. זה היה פשוט בלתי אפשרי. אז הגענו למצב שלא ראינו אחת את השנייה 4.5 חודשים. אני לא יודעת אפילו באילו מילים להשתמש כדי לנסות להעביר לכם את ההרגשה הזאת. אני רק אאחל לכם שבחיים לא תצטרכו לחוות נתק של חודשים מהאהובים שלכם. בכל מקרה, בפברואר הגיעו החיסונים שנתנו קצת אוויר לנשימה. יכולתי לטוס שוב לאיזבלה, דרך טיסות קונקשן מאוד מתישות, אבל כמובן שזה היה שווה כל שנייה עם איזבלה. אבל בואו נתייחס שנייה גם לצד השני. הכניסה של איזבלה לישראל עדיין חסומה. אנחנו כבר בחודשי הקיץ, יותר משנה שאיזבלה לא הייתה בישראל. אתם קולטים כמה זמן זה? הסיפור המסע שלנו בתקופת הקורונה מסתיים כאן. נראה כי עכשיו הקורונה באמת מתחילה להתרחק, והחיים חוזרים לאט לאט לשגרה שכולנו זוכרים. ההגבלות יורדות, הטיסות חוזרות, אולי הנגיף העולמי כבר לא מהווה מכשול. אבל אנחנו טועות כמה מהר ובאיזו קלות נוכל להגשים את החלום של שתינו. חיים משותפים. להקים בית. החתונה בהכנות מתקדמות, המשפחות משתוקקות, אנחנו מתרגשות. ומה אחרי זה? חיים. חיים.